כאן רשת בית. ערן סיקורל. השעה הבינלאומית 11 במרס 2024, 134 חטופים עדיין בידי חמאס, והיום בעולם. ראש הממשלה נתניהו מנסה להתמודד עם הביקורת שמטיח בו נשיא ארצות הברית, ממנה עולה כי נתניהו מזיק לישראל.
Well, I don't know exactly what the president meant. But if he meant by that, then I'm pursuing private policies against the majority, the wish of the majority of Israelis, and that this is hurting the interests of Israel, then he's wrong on both counts. Number one, these are not my private policies only. There are policies supported by the overwhelming majority of the Israelis.
אני לא מבין למה מתכוון הנשיא, אבל אם הוא מתכוון לכך שאני מקדם מדיניות אישית נגד רצונו של רוב הציבור הישראלי, ושזה פוגע באינטרסים של ישראל, הוא טועה. המדיניות שלי זוכה לתמיכה של רוב מכריע של הישראלים. הרמדאן החל ללא עסקת חטופים, אבל עם ברכה ממזכ"ל האום אנטוניו גוטיירש.
I wish to express a special message of solidarity and support to all those suffering from the horrors of Gaza. In these trying times, the spirit of Ramadan is a beacon of hope, a reminder of our shared humanity. Ramadan Karim.
אני רוצה להעביר מסר מיוחד של סולידריות ותמיכה לכל אלה שסובלים מהזוועות בעזה. בשעה הזאת של מבחן רוח הרמדאן היא עמוד אש של תקווה ותזכורת לאנושיות המשותפת לכולנו. רמדאן קרים.
A vitória é de Luís Montenegro AD, mas atenção, a margem mínima da AD.
ואולי גם זה מטריד את גוטיירש כראש ממשלת פורטוגל לשעבר. מפלגות השמאל סופגות מפלה צורבת בבחירות הכלליות. מפלגת הימין מרכז זוכה בבחירות. מפלגת הימין הקיצוני ששמה מספיק הגדילה את כוחה פי ארבעה. הימין ממשיך לכבוש את אירופה בשל החשש מפני הגירה מוסלמית. 20 שנה לפיגוע המשולב ברכבת התחתית במדריד.
ערב טוב, שלום רב לכם. טרור רצחני במדריד. עדי ראייה מדברים על זוועות שלא נראו עד כה בעיתות של אדמת אירופה. קשיים בפינוי ההרוגים והפצועים, אבל לאומי בספרד.
באולפן ענת דולב. אנחנו מבקשים להתעדכן בקורא עכשיו במדריד. שלום לקשבנו, מיקי גורדוס.
האומדן הרשמי הוא 62 הרוגים. הטלוויזיה הממלכתית מדברת על 80. הרדיו הממלכתי מדבר על 95 הרוגים. בתחנת סן מרטין קבורים מאות הרוגים.
לא פחות משבעה פרסי אוסקר לסרט אופנהיימר על אבי פצצת האטום היהודי. השחקן קיליאן מרפי העביר מסר של שלום.
For better or for worse, we're all living in Oppenheimer's world, so I would really like to dedicate this to the peacemakers everywhere.
כולנו חיים בעולם של אופנהיימר, אז אני רוצה להקדיש את הפרס הזה למי שפועלים למען השלום בכל העולם. לצד רגעים משעממים, מרגשים ומצחיקים, היה גם הרגע הזה, הבמאי היהודי הבריטי ג'ונתן גלייזר, שסרטו אזור העניין זכה באוסקר לסרט הבינלאומי הטוב ביותר, פותח במתקפה על ישראל.
Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the... Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all the victims of this dehumanization, how do we resist?
הסרט שלנו מראה לאן מובילה הדה-הומניזציה במראה. השואה נחטפה בידי הכיבוש, שהוביל לקונפליקט עבור כל כך הרבה אנשים חפים מפשע, בין עם קורבנות 7 באוקטובר או המתקפה הנמשכת בעזה. והיו גם ההפגנות נגד ישראל בחוץ, בטקס שבמידה רבה הפך לערב ביקורת על ישראל.
Play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye.
לא קל על ישראל בעולם התרבות, ודאי שלא באירוויזיון. אחרי קטטות עם איגוד השידור האירופי, סוף סוף פורסם השיר שייצג את ישראל, הוריקן של עדן גולן, שיר שבעיני רבים רומז על פיגוע הטרור הגדול בתולדות ישראל. התגובות בעולם מורגשות לכאן ולשם.
Why get cheers? No, no, I am crying right now. I'm teary eyes right now. I don't know if you can see in the camera.
יש לי דמעות בעיניים, אומר יוטיובר אחד. מולו יוטיובר אחר קורא לחרם על ישראל, לאחר שהוא מקשיב לשיר, הוא מבין שמול עדן גולן יהיה קשה מאוד להתמודד.
This song is not bad. The music video has a great production. She is beautiful. She can sing well in the studio version. I am really, really sad. Really, really, really sad. This destroys me. This really destroys me.
זה נראה לא רע. הפקת הקליפ מצוינת. היא יפה. היא יכולה לשיר טוב, לפחות באולפן. אני עצוב מאוד מאוד. זה פשוט הורס אותי. This hurricane.
תפילות, אפילו אם קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן.
השעה הבינלאומית שעורך חמות שפירה, בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים.
שלום רב לכם. לפני דקות אחדות, דברים שאומר ראש הממשלה בנימין נתניהו, אנחנו בדרך לניצחון המוחלט, בדרך לניצחון הזה, חיסלנו כבר את מספר 4 בחמאס, 1, 2, 3 בדרך, כולם בני מוות, אנחנו נגיע לכולם. דברים מעניינים שאומר ראש הממשלה נתניהו, האם מדובר בחיסולו של ארורי? אנחנו נמתין לעדכונים בנושא הזה בעקבות ההתבטאות הזאת ממש בדקות האחרונות של ראש הממשלה נתניהו. אנחנו נשארים באותו עניין, מועצת הביטחון של האום תתכנס היום לדיון בנושא דוח הפשעים המיניים שעשו מחבלי החמאס במהלך טבח 7 באוקטובר. לדיון הזה יגיעו שר החוץ ישראל כץ ובני משפחות חטופים וחטופות. ולקראת הדיון הזה אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן, הדיון הזה במועצת הביטחון שיתחיל בסביבות השעה 9 בלילה לפי שעון ישראל הוא חשוב בעיקר מבחינה סמלית. חשוב שישראל תקבל את ההכרה בכך שחמאס השתמש באונס ובאלימות מינית כחלק מתוכנן מהפשעים שלו בשבעה באוקטובר. ולכן ישראל נלחמה כל כך הרבה על דבר שצריך אולי היה להיות מובן מאליו, הכרה בינלאומית בפשעים האלה וטיפול בהם. זה לקח 5 חודשים, אבל אחרי הדוח של האום מהשבוע שעבר, מתכנסת מועצת הביטחון לדיון בנושא הזה, דיון שאולי לא יביל לאיזה שהן מסקנות או צעדים מעשיים, אבל בהחלט יעלה את הנושא על סדר היום, ויבהיר גם לעולם וגם לישראל שמתייחסים ברצינות לנושא הכאוב הזה כל כך, וגם מתייחסים אליו במובן של ההמשך, כי במשלחת הישראלית אומרים גם, תראו, זה לא רק בעיה של מה שקרה בשבעה באוקטובר, זו גם בעיה מתמשכת לגבי נשים שעדיין חטופות ומוחזקות בידי חמאס. את המשלחת הישראלית לדיון הזה במועצת הביטחון יוביל שר החוץ ישראל כץ, ויחד עמו מגיעות לניו יורק נשים וגם הורים וקרובי משפחה של חטופים וחטופות, כדי לספר את סיפורם, כדי להציג את פניהם, וגם בעיקר כדי להסביר שוב לעולם מה המשמעות של התקיפות האלה, מה המשמעות של האלימות המינית הזאת שנלוותה להתקפות השבעה באוקטובר. כאמור, האירוע הזה לא צפוי להסתיים עם איזשהם החלטות מעשיות שאולי ישנו את המציאות בשטח, אבל עצם ההכרה היא שחשובה כאן, ולכן המאמץ הישראלי להעלות את הפרופיל של הדיון הזה ולדאוג לכך שכל העולם ישמע את מה שבישראל יודעים מהרגע הראשון.
נתן, תודה. אנחנו עם ידיעה מאיטליה. איטליה עצרה 3 פלסטינים שתכננו פיגועים במדינה זרה. שלום לכתבנו באירופה, דוב גילהר.
שלום, צהריים טובים. משטרת איטליה אכן עצרה 3 פלסטינים במרכז המדינה, ועל פי חשד השלושה תכננו פיגועים במדינה שזהותה לא נמסרה. כך על פי הודעת משטרת איטליה שיצאה היום, השלושה מתגוררים בלקילה, 120 קילומטר צפונית מזרחית לרומא. לפי חשד הם עם כימותר שמקושר לגדודי חללי אל-אקצה של הפתח, כינו את עצמם קבוצת התגובה המהירה גדודי טולקרם, התארגנו למבצע צבאי או פרה צבאי. גדודי חללי אל-אקצא, כידוע, נחשבים לארגון טרור לא רק על ידי ישראל, על ידי האיחוד האירופי ועל ידי ארצות הברית. ממשטרת איטליה נמסר ששלושת הפלסטינים הואשמו בקשירת קשר למטרות טרור, לביצוע מכות טרור או חתרנות לסדר הדמוקרטי, ועל כך יש עבירות של עונשן עד 15 שנים. החשודים איראן עסקו בגיוס תעמולה, תכננו פיגועים, שים לב, לרבות פיגועי התאבדות נגד מטרות אזרחיות וצבאיות בשטח זר. אני לא יודע לומר לך האם זה כנגד מדינה נוספת שלישית או כנגד ישראל, אבל שים לב מאיפה מגיע המידע, זה אפשר אולי לנחש, כי המשטרה האיטלקית הודיעה שאחד משלושת העצורים מבוקש על ידי ישראל, בבית משפט איטלקי בוחן בקשת הסגרה שהוגשה נגדו, כלומר כבר במועד ההודעה הייתה מונחת בקשת הסגרה הישראלית נגד אחד מהם. יש לנו הצהרה לסיום של שר הפנים פיאנטדוסי, שברך על המעצר של שלושת הטרוריסטים המסוכנים, ואמר שאיטליה תמיד נמצאת בקולנות גבוהה נגד קיצוניות והקצנה. אלה הדברים.
כן, ויש יחסים ביטחוניים אדוקים מאוד בין ישראל לאיטליה. אנחנו זוכרים בהקשר הזה את האירוע המוזר באגם קורמו, כמדומני, בצפון איטליה, שגם אותו עדיין לא קיבלנו ממש תשובות על מה אירע שם עד הסוף.
תראה, לגבי היחסים בין ישראל לאיטליה, אני גם מזכיר לך את ההודעה של שר החוץ האיטלקי לפני כחודשיים, שבעצם מאז תחילת המלחמה, מאז 7 באוקטובר, איטליה לא מספקת ציוד צבאי, או הפסיקה לספק ציוד צבאי לישראל. אז קשה לדעת בדיוק איפה אנחנו נמצאים במסכת היחסים האלה, כשהרחובות באירופה גואשים, אבל נכון לחוליה הזו, שפעלה לפי החשד במרכז איטליה והתכוונה להוציא פיגועים ואפילו פיגועי התאבדות, כאן האיטלקים מאוד קשוחים, עוצרים, דנים בבקשות הסגרה ואפילו מתגאים במעצר הזה, כך זה נראה.
דוב גילאו, תודה.
בשמחה.
ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ליגאל רביד כתבנו, שלום יגאל.
שלום איראן.
כן, אנחנו קופצים פה מעניין לעניין, כיוון שבאמת הגיעה הידיעה הזאת מדברים שאומר ראש הממשלה בנימין נתניהו, על כך שישראל חיסלה את מספר 4 בחמאס, ואנחנו עדיין מנסים לברר את הידיעה הזאת. מיד נדבר על האוסקר, אבל אתה יודע מה, בוא נשמע את הדברים שאומר נתניהו עוד קודם. הנה.
Right now, by breaking news, Hollywood's biggest night disrupted by protests.
Yeah, the Academy Awards started late after hundreds of people gathered throughout Hollywood.
כן, הנה זה לא בנימין נתניהו.
Right now, we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked.
לא, זה לא מה שרצינו לשמוע, אז בוא נחזור אחורה, יגאל, ונאמר שוב שלום. אנחנו רוצים לדבר על האוסקר מיד, אולי נוכל לשמיע גם את דבריו של ראש הממשלה בעניין אחר לגמרי, אבל למעשה לא עניין מנותק לחלוטין ממה שקורה באזורנו, כיוון שטקס האוסקר אמש היה פוליטי מאוד וקשור מאוד לענייני ישראל והפלסטינים.
גם על הבמה וגם מחוץ לעולם. קודם כל לגבי הסרט, אין הפתעות, כמו שחזינו, כמו שאמרנו, זו הייתה חוכמה גדולה, אחרי השנה המוצלחת מאוד לקולנוע וגם בשני הסרטים המובילים, אופנהיימר, האפוס הקולנועי הענק והפיוטי, הוא לא אולי הסרט הכי טוב השנה, אבל הוא בוודאי הסרט הכי חשוב. אמריקה מתמודדת עם העבר שלה, עם הסיפור של הפצצות האטומיות, על הירושימה, בנגסאקי, והתדמית האישית שלו שהתחלפה במשך השנים, וגם הרדיפה אחרי הקומוניסטים, אותו מקרטיזם ידוע. אבל כן, איראן, צריך לחשוב ולזכור תמיד שבמונחים של היום, מה שעשתה ארצות הברית כדי לסיים את מלחמת העולם מול יפן, היה נחשב לפשעים נגד האנושות. שתי פצצות אטום, השתי ערים אזרחיות, זו המציאות, זו ההיסטוריה, וזאת
זה ללא ספק היה פשע גדול, אבל פשע שהביא במידה רבה לסיומה של מלחמת העולם השנייה.
תראה, אפשר, וזה נושא שאתה ימשיכו ותמיד ימדושו בו וימשיכו להתעסק בו. האומץ של צוות הסרט הזה, הבמאים, המפיקים, הכותבים, כריסטופר נולן קודם כל, קיליאן מרפי, התפקיד הנהדר, וגם רוברט דאוני ג'וניור, ארבעת האוסקרים, האסים המובילים, זה לקחת את הסיפור האגום הזה, ולעשות ממנו משהו אולי קצת יותר פיוטי, אולי קצת רך, אולי מתחשב, אולי אמריקה בסוף תנסה לסלוח לעצמה על הדבר הזה, וכן, אופנהיימר הוא הזוכה הגדול, ואתה יודע מה? אופנהיימר, יחד עם ברבי, שהוא 180 מעלות ממנו, סרט בידורי מאוד, יחזירו את אמריקה לקופות השנה. שני הסרטים האלו הביאו השנה בקופות 2.5 מיליארד דולר, בשנה שבה כל הזמן מדברים, בשנים שמדברים, על המשך ניצחונות של הסטרימינג. האנשים רוצים לראות סרטים מהבית, למה לצאת בכלל מהבית? וכן, אנשים הולכים לקולנוע, וזו הצלחה גדולה וזה ניצחון גדול.
אז בוא נשמע באמת את הקולות מהערב הזה, אחד הקולות אולי הבולטים ביותר.
Right now at 5, breaking news, Hollywood's biggest night disrupted by protests.
Yeah, the Academy Awards started late after hundreds of people gathered throughout Hollywood to protest the Israeli-Hamas war, leading to delays for celebrities to arrive.
The LAPD has issued a citywide tactical alert and is warning people to stay out of the area.
וזה הקול הבולט ביותר אולי, הקולו של המפגין, המפגינים.
לא, אלה, זה מפסק החדשות של השעה 5, השעה שבה היה אמור להתחיל הטקס. כאן בלוס אנג'לס, והרן בפעם הראשונה בהיסטוריה, 96 שנות אוסקר, האוסקר נדחה, תחילת השידור שלו התעכבה בכמה דקות ארוכות, 6 או 7 דקות, זה לא משנה, אבל באירוע כל כך גדול ודרמטי, עם ליינאפ כל כך צפוף, עם צפייה אדירה, עיכוב של 6 דקות, כי אנשים לא הצליחו להגיע, ולמה הם לא הצליחו להגיע? בגלל ההפגנות הקשות, הסוערות בחוץ, אמנם הייתה הבטחה גדולה, משטרת לוס אנג'לס, מסוקים מלמעלה, אנחנו חיים אותם כבר 3 ימים, וכמובן חברות הבטחה פרטיות, אבל בסופו של יום, אנשים מחוץ למעגלי ההבטחה חסמו את הדרכים. אנשים שהיו צריכים להגיע לאולם קודק בשדרות הוליווד, לא הצליחו להגיע. ורק אלו שהצליחו להגיע הכניסו אותם פנימה, בסופו של דבר הדבר הזה התחיל באיחור, ועל כך מדברים. הדבר הנוסף שהכאיב לנו כישראלים וכיהודים זה לראות את סיכות המחאה, הסיכות האדומות, על דש בגדיהם של אנשים כמו בילי אייליש, שזכתה בפרס השיר הטוב ביותר יחד עם אחיה.
וזאת מחאה כמובן נגד ישראל. ראו גם סיכות צהובות מהסוג שאולי היינו רוצים לראות?
אפילו לא אחת, ערן. מה שכן ראינו למשל בגרמי, באמי, בגולדן גלוב, לא אחת ולא שתיים, וכאן, תתאר להם סוג של שאלה, מחשבה, איך ייתכן שהתדמית הישראלית, דווקא בהוליווד, שאומרים שיש לה השפעה, אני לא יודע, יש לה השפעה של יהודים ושל האולפנים היהודים והבוסים היהודים הגדולים, לא ראינו שום דבר מכל זה. ואז הגיע הרגע הכי עצוב, אני חושב שמאי פעם שראינו על הבמה הזאת, בתחום הזה, מגיע במה יהודי מאנגליה, ג'ונתן גלייזר, שעשה סרט על מפקד מחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו, אותו סרט שנקרא אזור ההשפעה, והוא עולה לבמה, ויש לו להגיד דברים מאוד מאוד קשים. הוא פשוט טוען שאנחנו כיהודים, הוא אומר אנחנו, הוא והשותפים שלו, נחטפנו על ידי הכיבוש הישראלי שממשיך לגרום לאסון, גם לקורבנות של 7 באוקטובר וגם לקורבנות של עזה. נדמה לי שיש לך את ההקלטה הזאת.
בוא נשמע את הדברים.
Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the... Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all the victims of this dehumanization. How do we resist?
תראה, זה מילים מאוד מאוד קשות, שאומר ג'ונתן גלייזר, דה-הומניזציה של בני האדם בשני הצדדים, שסובלים שניהם מהכיבוש הישראלי המתמשך, לשמוע את המילים הללו, באחת הבמות היותר מדוברות ונשמעות ברחבי העולם, ובוודאי בארצות הברית, שאליה אנחנו מכוונים את ההסברה העיקרית שלנו. זה היה יום לא נעים, זה היה ערב לא נעים, עם כל האהבה שלנו לאמנות הקולנוע ולתעשיית הקולנוע והחברים שיש לנו כאן בהוליווד.
ולריין גוסלין כמובן ששר על הבמה יפה כל כך.
טוב, זה כבר באמת בקטע הבידורי, כן, נחמד, משעשע, הכל טוב, ותשמע, היה בסדר, הטקס היה בסדר גמור, היו לו את רגעים היפים יותר, המשעממים יותר, בסך הכל הוא עבר, המפיקים הצליחו להתגבר על הפיגור בזמנים, זנו ברשת ABC, מספרת לחברה שם, הצליחו לזנוח כמה פרומרים שקנו לשדר במהלך הערב, ולכן הצליחו להדביק את הפיגור של אותן 6 דקות, שנגרמו בפתיחת השידור בגלל ההפגנות נגד ישראל.
ערב לא נעים בכלל מבחינתה של ישראל. אגב, בתור מנחה אירוויזיון לשעבר, אני חייב את תגובתך המהירה והקצרה על השיר שישראל שולחת ועל הסערה שעורר כל הסיפור הזה.
כן, אורי כאן, שמענו את השיר, שמעת אותו גם קצת בהתחלה. שיר יפה נורא, מעובד נהדר, זמרת מדהימה, איזה קול, אני לא ראיתי אותה בכוכב, היא פשוט מדהימה הבחורה הזאת. אני גם לא מכיר את השיר השני, אבל כן, אם אמרנו כל השנים, כולל בשנים שאנחנו עבדנו בדברים האלו, הנחיתי את האירוויזיון הקודם בירושלים, עשינו הרבה משדרים, תמיד אמרנו, לא צריך לבוא בטענות, כשאנחנו טובים אנחנו מגיעים גבוה, גם זכינו 4 פעמים, הפעם אני מרגיש שזו רדיפה פוליטית, ראינו את זה לאורך כל הדרך בשבועות האחרונים, כל הסיפור עם שיר פוליטי, נקווה שבסופו של דבר בפופולר ווט אנחנו כן נצליח לעלות לגמר, אבל כן, זו שנה קשה לישראל, אני חושב בפעם הראשונה.
יגאל רביד, מנחה אירוויזיון לשעבר וכתבנו בלוס אנג'לס, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
ועכשיו אנחנו לידיעה שמגיעה אלינו מראש הממשלה בנימין נתניהו על חיסולו של מספר 4 בחמאס. נשמע את הדברים.
אנחנו בדרך לניצחון המוחלט. בדרך לניצחון הזה חיסלנו כבר את מספר 4 בחמאס ו3, 2 ו1 בדרך. כולם בני מוות, אנחנו נגיע לכולם.
שלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס, ראש התחום הערבי.
שלום ערן.
תעשה לנו סדר, כי אנחנו כבר לא זוכרים מספר 1, 2, 3, 4, ואת מי חיסלנו עכשיו ומי חיסלנו קודם.
כן, קשה לעקוב. אז תראה, קודם כל, לפי לפחות ההודעה של ראש הממשלה, למעשה יש פה קבלת אחריות ראשונה ורשמית על החיסול של סלח אל-ערורי, למעשה מי שהיה הסגן של מנהיג חמאס, ראש מטה האגדה, אותו סלח אל-ערורי שבתחילת חודש ינואר חוסל בפרבר הדרומי של ביירות, בדחיה, אותה תקיפה מדויקת.
אוקיי, אנחנו בעצם לא מדברים על חיסול חדש, אלא על חיסול שהתרחש בינואר של מספר 4, לא מספר 4 החדש, אלא מספר 4 הישן.
כן, בוא נעשה, אתה יודע, את ה-1-2-3. אז 1-2-3, הראשון זה יחיא סינואר כמובן, השני זה מוחמד דף, יחיא סינואר, חשוב לומר, המנהיג של חמאס בעזה, מוחמד דף, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, ומרואן איסה שהוא סגנו של מוחמד דף, מי שלפי הפרסומים גם אצלנו למעשה היה יעד של תקיפה בלילה שבין שבת לראשון, תקיפה חריגה במחנה הפליטים נוסירת, מזור מחנות המרכז ברצועת עזה, שכרגע לפחות עדיין אנחנו לא מקבלים אישוש שהוא אכן חוסל. נזכיר שבמהלך המלחמה הזאת, טרן, היו כבר מה שנקרא הדלפות על כך שגורמים בכירים בחמאס, מפקדים, חוסלו. זה התאמת רק אחרי כמה זמן, אם בכלל, היו דברים שלא התאמתו. למשל, מפקד החטיבה הצפונית של חמאס, רנדור, שחוסל, ורק אחרי כמה שבועות, רק בזמן, אני חושב, הפסקת האש, בחמאס אישרו שהוא אכן חוסל. היה גם את יד ימינו של סינואר, אוחי מושתה, שלמעשה גם כן היה יד באחת התקיפות, אבל בסוף התברר שהוא לא חוסל, ולכן בשורה התחתונה, ערן, אנחנו נצטרך להמתין ולראות האם תהיה איזושהי אינדיקציה, או אישור רשמי ישראלי, כלומר ישראל קיבלה איזושהי אינדיקציה שאומרת, הוא באמת חוסל בתקיפה הזאת, תומר וואן איסה מהשלישייה הפותחת של חמאס, או שחמאס יודיעו על זה, כרגע אין הודעה כזאת, אבל מה שאפשר כן לומר, שבלילה שבין שבת לראשון, הוא למעשה היה היעד של התקיפה החריגה במחנה הפליטים מנוסירת, תקיפות שהיו במהלך הלילה, כרגע עוד לא ברור מה עלה בגורלו, ובהמשך להודעת ראש הממשלה, מספר 4, כך נראה, הוא סלח אל-ערורי, שעד כה ישראל לא קיבלה אחריות על חיסולו, ראש הממשלה, כך נראה, מקבל אחריות על חיסולו. אם מישהו חשב שזה לא ישראל ושזה, לא יודע, ליכטנשטיין או אנדורה או גורם אחר.
לא, אנחנו לא נאשים לא את ליכטנשטיין ולא את אנדורה וגם לא את שוויץ. רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה רבה לך, תודה שעשית לנו סדר במצעד הפזמונים של חמאס, תודה.
תודה.
ושלום לאורנה מזרחי.
שלום, צהריים טובים.
חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר סגנית ראש המל"ל למדיניות חוץ. נתחיל אולי באמת עם קבלת אחריות הזאת. האם יש לישראל אינטרס בכלל
להכריז הכרזות כאלה? במה זה מועיל לישראל?
תראה, בהקשרים עכשיו של המערכה מול עזה, אז אפשר להבין בהחלט את האינטרס, הרצון להראות שאנחנו בעצם משיגים את איזה חלק הרי מהמטרה של שבירת ההנהגה, של חיסול הכוח הצבאי של חמאס, ולכן אני חושבת שכן, יש פה איזשהו אמירה, הנה ראו, יש פה הישג שאולי כדאי ואפשר להתפאר בו. תראה, לגבי הנושא של סלאח חרורי בלבנון, הרצון שלא לחשוף את זה נבע מתוך הרצון שלא להסתבך עם חיזבאללה, שלא להסתבך עם לבנון כמובן.
אבל זה קצת לשחק בנדמה לי, כי לכולם ברור מה קורה כאן, לא?
כן, כן. ברור, כן, ולפעמים אתה לא אומר, וכולם מבינים, וזה עושה את שלו.
אני רוצה לשאול אותך באמת על הזירה לבנונית. אפשר להתרשם שהסיכויים למלחמה הולכים וגדלים שם? עד כמה להערכתך ההערכה הזאת נכונה?
תראה, אנחנו נמצאים כרגע באיזושהי סיטואציה של אותו דבר כבר 5 חודשים, וחוסר יכולת לצאת מתוך החיבור, שבעצם מי שיצר אותו היה חיזבאללה, נסראללה, שאמר, וכל ההנהגה הלבנונית מתייצרת פחות או יותר מאחוריו, כנראה באין ברירה, שחיבר לגמרי את מה שקורה בזירה הצפונית עם מה שקורה גם בעזה, ואמר, כל זמן שנמשכת המלחמה בעזה, אנחנו נמשיך גם בלחימה שלנו בצפון. וואנס הוא יצר את הקישור הזה, יש קושי מאוד גדול לצאת מזה, ולכן לפי דעתי, אנחנו מאוד מאוד רוצים עסקת חטופים, לא בגלל שהיא תביא לנו הפוגה, אלא דווקא אלא להפך, בגלל העניין של הרצון לשחרר את החטופים. לדעתי גם נסראללה משווע לעסקת חטופים, כי אז היא תייצר לו את אותו סולם שהוא ירצה, שהוא יכול אולי להשתמש בו ולרדת אותו, לרדת מהמצב הנוכחי ולהפסיק את הלחימה.
השאלה מה האינטרס של ישראל פה בסיפור הזה? האם ישראל צריכה לשאוף דווקא לחסל את האיום שנשקף בחיזבאללה? כיוון שאם זה לא יקרה עכשיו, יכול מאוד להיות שזה יקרה בעוד כמה חודשים, בעוד כמה שבועות, בעוד שנים אחדות.
נכון, לכולנו ברור שהבנייה של העוצמה הצבאית של חיזבאללה היא מהווה איום, היוותה איום גם לפני השביעי באוקטובר, ותהווה איום גם בהמשך, וחייבים להתמודד עם העניין הזה. השאלה המרכזית היא, האם עכשיו זו השעה וזה הזמן להתמודד עם זה? אני, מאז אירועי השביעי באוקטובר, חשבתי וחושבת גם עכשיו שנכון לנו להתמקד במשימה המרכזית, ונכון עשתה הממשלה שהיא ההנהגה אצלנו, שהיא הגדירה את הזירה הצפונית כזירה משנית. כי כרגע הזירה העיקרית שלנו זה עזה, אנחנו משקיעים במשאבים כבירים, אנחנו רוצים לייצר שם שינוי אמיתי בהקשרים של מקומו ומעמדו של החמאס בעזה.
אבל בפועל מה שקורה בצפון בהמשך, זאת קטישה משמעותית, נכון, מאוד של יישובי הצפון, והעובדה שתושבים כבר לא שם 5 חודשים, זה גם מצב שהוא בלתי נסבל שמדינה תשלים איתו. איך יוצאים מזה?
המצב בצפון קשה מאוד. יש את הבעיה האסטרטגית הגדולה, החמורה, ארוכת הטווח של האיום הקבוע שמייצר לנו, שהתפתח ואנחנו די נתנו לו להתפתח ויצר חיזבאללה לפתחנו בצפון. ויש את הבעיה המיידית, העניין המיידי של איך אנחנו, שהוא חשוב לא פחות ויש לו גם משמעויות אסטרטגיות, של איך אנחנו מביאים את התושבים בצפון להרגיש מספיק בטוח כדי לחזור לבתים שלהם. וכאן אני חושבת שלא בהכרח, כדי לייצר את המציאות החדשה הזו, לא בהכרח חייבים לצאת למלחמה. ואפשר, העיתוי של המלחמה יכול להיקבע בהמשך, לזמן אחר, למועד אחר, אחרי שנסיים את הטיפול בזירה.
לסיום אני רוצה לשאול אותך על יחסי ישראל לארצות הברית, ומה שמסתמן לפחות כמשבר די עמוק, ואנחנו רואים שראש הממשלה נתניהו בבליץ של רעיונות, היום מתראיין לרשת פוקס, התבטאויות מאוד חריפות של הנשיא ביידן, זה לא נראה טוב.
זה ממש נראה לא טוב, אני חושבת שאנחנו היינו צריכים לעשות איזשהו מאמץ, יכול להיות שזה אבל דרישה מוגזמת לממשלה בהרכב הנוכחי שלה, לעשות איזשהו מאמץ ללכת עם הרעיונות האמריקאים, הם לא תמיד טובים, אז אנחנו יכולים לנהל את הדיאלוג הזה ולהתאים אותם לצרכים שלנו. אני חושבת שאנחנו בשני דברים טועים, והחשוב זה בהקשרים של כל מה שנוגע לנושא של הסיוע ההומניטרי, והדבר הכי חשוב זה שאנחנו לא הולכים עם הנושא של קביעת איזושהי כתובת מוגדרת וטובה מתוך המחנה הפלסטיני שאפשר יהיה לעבוד בעזה במקום החמאס, וזה מייצר לנו בעיה מאוד מאוד קשה בעניין הזה. וכמובן שהנושא השלישי זה, זה הסוגיה של החזון של, שאמריקאים היו מאוד רוצים לראות איך אנחנו מתקדמים לאיזשהו חזון של משהו שמוביל לתוך החזון של שתי המדינות, שאני חושבת שאפשר היה כרגע לבנות פה משהו עם אמריקאים ולא להתחייב במפורשות לשתי מדינות, אלא לעשות משהו שהוא מתקרב לשם.
כמו שאמרת, אולי בהרכב הזה של הממשלה זה כנראה בלתי אפשרי.
זה כנראה קשה מאוד, אבל זה דברים שצריך לחשוב עליהם, כי אחרת אנחנו ניזוקים משתי בחינות, גם לא משיגים את היעדים שלנו מול עזה, וגם עושים את מערכת היחסים שלנו עם האמריקאים.
אורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון למחקר ביטחון לאומי, לשעבר סגנית ראש המל"ל למדיניות חוץ. תודה רבה לך על הדברים.
שנשמע בשורות טובות.
אמן. בספרד מציינים היום 20 שנה לפיגועים במדריד, סדרה של פיגועים בכמה רכבות נוסעים שביצע תא איסלאמיסטי קיצוני. בפיגועים הללו נרצחו 191 בני אדם. הכתבה של אליאס לוי, כתבנו בספרד.
ערב טוב, שלום רב לכם. טרור רצחני במדריד. עדי ראייה מדברים על זוועות שלא נראו עד כה בעיתות של אדמת אירופה, קשיים בפינוי ההרוגים והפצועים, אבל לאומי בספרד.
פיגוע הטרור במדריד הנחשב ל-11 בספטמבר של האירופים היה הפיגוע הראשון בסדר גודל כזה באיחוד האירופית שבוצע על ידי ארגון ג'יהדיסטי, ולאחריו הבינו האירופים שהאיסלאם הקיצוני מאיים ישירות גם עליהם. בין 7.36 ל-7.40, תוך 4 דקות בלבד, התרחשו 10 פיצוצים ב-4 רכבות שגרמו לכאוס כללי בבירת ספרד.
ממדריד נמסר כעת כי נראה שמטענים הונחו שם ב-4 תחנות רכבת ולא ב-3 כפי שנמסר תחילה. מספר ההרוגים עולה על 60 והפצועים נמנים במאות. את המטענים הניחה המחתרת הבסקית.
באולפן ענת דולב, אנחנו מבקשים להתעדכן בקורא עכשיו במדריד. שלום לקשבנו מיקי גורדוס.
האומדן הרשמי הוא 62 הרוגים. הטלוויזיה הממלכתית מדברת על 80, הרדיו הממלכתי מדבר על 95 הרוגים. תחנה אחת אומרת שבאחת מתחנות הרכבת שנפגעו, ובכן שמה הוא בתחנת סן מרטין, קבורים מאות הרוגים.
במתקפה נרצחו 192 בני אדם ונפצעו כ-2,000 נוספים. ברעיון לשעה הבינלאומית, העיתונאי ומרצה פרננדו פריאטו נזכר באותם ימים.
Un atentado como el del 11M, dirigido exclusivamente contra la gente común y corriente.
פיגוע כמו זה של ה-11 במרץ מעולם לא קרה כאן. זה גרם לפצע שעדיין לא התאוששנו ממנו, פצע חמור. לפיגוע היו כמובן גם השלכות פוליטיות, ובוצע 3 ימים בלבד לפני הבחירות הארציות המתוכננות בספרד באותה שנה. כתוצאה מהפיגוע נגרם כיתוב עמוק בחברה הספרדית, עקב ויכוח נוקב על זהות מבצעי הפיגוע. באותו העת סיימה את דרכה בספרד ממשלתו השמרנית של חוסה מריה סנר, שב-2003 הביאה תמיכה רחבה בארצות הברית ואף שלחה כוחות למלחמת עיראק. אז נר ויועציו הבינו מהר מאוד שאם ארגון הטרור הבסקי אחראי על הפיגועים, סיכויי מפלגתו לניצחון בבחירות יגדלו, אבל אם החברה הספרדית תראה את הפיגוע כאירוע שקרה עקב מעורבותה של ספרד במלחמה, הסיכויים של מפלגת הפפה יפחתו משמעותית.
לראש ממשלת ספרד חוזה מריו אסנר אין ספק, הוא מאשים את אתא בנאום שהוא נסע אחר הצהריים.
אי, נגוציאציון פוסיבלי נדסייבלי קון אסטוס אססינוס.
אסנר אומר, לא ייתכן, אנחנו לא ניסה וניתן עם הרוצחים, לא ניכנע לטרור, אנו ללכוד את האשמים, אלו יועמדו לדין, יישפטו ויושלחו לבתי הכלא.
מחקירה ראשונית שבוצעה על ידי כוחות הביטחון, וגם ממידע שזרם מגופי מודיעים זרים, כולל המוסד הישראלי, עלה באופן די ברור כי ארגון איסלאמי כלשהו עומד מאחורי הפיגוע. הנתונים האלה לא מנעו מאזנר להתעקש במשך 3 ימים, כך שמי שעומד מאחורי הפיגוע אלה אתא. לימים התברר שהיה מדובר בהחלטת פוליטית שגויה מאוד, כי הספרדים לא הלכו עיוורים אחריו ובחרו במפלגה הסוציאליסטית היריבה.
En España el 11M no produce esa misma reacción. ¿Por qué? Porque la gente...
בניגוד לארצות הברית או לבריטניה, בהם האזרחים התאחדו מאחורי הדגל, המתקפה בספרד לא גרמה להתגייסות המונית נגד הטרור, כי האזרחים הרגישו שממשלתם לא בדיוק פעלה בשקיפות. נוצר סדק בחברה הספרדית שעדיין נמשך. כך טוען העיתונאי פרננדו פריאטו. אבל מה היה הקש ששבר את גב הגמל של האומה הספרדית? העמימות של השופטים באשר להכרעה מי הארגון שעומד מאחורי הפיגוע. הם למעשה סירבו להכריע. עקרונית, הם דחו את מעורבותו של אתא בעילה של חוסר ראיות, אבל גם לא הטילו אחריות על שום ארגון אסלאמי בינלאומי, כגון אל-קאידה, ואף טענו שיכול להיות שמי שעומד מאחורי הפיגוע הוא בכלל ארגון טרור עצמאי ג'יהדיסטי. העובדה של הספרדים לא ניתנה תשובה ברורה בנוגע לשאלה הזאת, השאיר פתח לכל מיני קונספירציות, והשאלה המרחפת שנותרה פתוחה רק העמיקה את הכיתוב החברתי שנוצר. אליאס לוי, השעה הבינלאומית, מדריד.
השעה הבינלאומית, אנחנו עם מהפך בפורטוגל, אז הימין זכה שם בבחירות, והימין הקיצוני מגדיל את כוחו פי ארבעה. אנחנו רוצים לומר שלום לכתבתנו בפורטוגל, שני אשכנזי. שלום שני.
צהריים טובים, ערן.
אז מה עומד מאחורי המהפך הזה?
מה שעומד מאחורי המהפך הזה זה אנדרה ונטורה, מנהיג מפלגת הימין הפופוליסטי שגר בפורטוגל. הוא אתמול בלילה הפך להיות האדם החשוב ביותר בפוליטיקה. כשהוא מחזיק במפלגה השלישית בגודלה. פורטוגל עד היום בדרך כלל נשלטה על ידי מפלגה אחת, או הסוציאל דמוקרטים, או הסוציאליסטים, הם התחלפו ביניהם בשלטון. אבל בשנה החולפת, יכול להיות שלציבור נמאס מפרשיות השחיתות המתחלפות בין המפלגות האלה. והוא החליט להגיד די, שגע זה די, שגע שיבקע את עצמה כמפלגה שתשים סוף לשחיתויות, ויגיע עם אג'נדה אולי שחלק מהציבור קיווה לה, בכל מיני נושאים כמו כלכלה וחברה, כשהציבור בפורטוגל נאלץ להתמודד עם מציאות שאולי שונה טיפה ממדינות אחרות באירופה שאנחנו רואים בהן עלייה של הימין הפופוליסטי.
זה לא סיפור של שנאת מאגרים כמו שאנחנו רואים במדינות אחרות באירופה?
לא נראה כך. גם כשאתה שואל כאן את הפוליטיקאים שמתחרים או התחרו ליתר דיוק בבחור הזה, הם אומרים אין 18% גזענים בפורטוגל, זה האחוז שהוא קיבל אתמול. אנשים בוחרים בשגע, לא בגלל המצע שלהם שמתנגד להגירה, או זה שמדברים על קדושת המשפחה, או רוצים לצאת מהאיחוד האירופי וסולדים משיח על שוויון מגדרי, אלא כי 30% מהצעירים בפורטוגל נוטשים את המדינה. אין להם ברירה, השכר בפורטוגל הוא מהנמוכים ביותר באירופה, כשהמיסים הם מהגבוהים ביותר באירופה. אין להם כל כך תקווה, הם מסתכלים על מערכת פוליטית מושחתת, כמעט עד היסוד מבחינתם, הם גם מאמינים, הצעירים כאן הם אלה שמאמינים הכי הרבה באיחוד האירופי שהמדינה שלהם מושחתת.
אז איך תראה בעצם הקואליציה הבאה?
אז הוא שאלה אם בכלל תהיה קואליציה. כרגע המנצחת ברוב קלוש של שני מושבים היא המפלגה הסוציאל דמוקרטית. המנהיג של לואיש מונטנגרו קרא למפלגה הסוציאליסטית לחבור אליו, ומה שנקרא פחות בעניין, הוא פחות בעניין של לשבת עם שגע, עם הימין הקיצוני הפופוליסטי, אז יכול להיות שהוא יקים ממשלת מיעוט, ממשלת מיעוט של 77 מושבים, כנראה שזה לא יעבוד מדהים, ומאוד יכול להיות שאם הוא לא ייצר לעצמו קואליציה בתוך כמה חודשים, פורטוגל תהיה שוב במערכת בחירות.
שני אשכנזי, כתבתנו בפורטוגל, תודה רבה לך.
תודה לך.
אנחנו עכשיו ללונדון עם סיפור התמונה והנסיכה, אז האם הונדסה התמונה שפרסמה משפחת המלוכה ומי אחראי למחדל? שלום לעידו סוען, כתבנו בלונדון.
שלום, שלום, כן.
אתמול, כן, כל סוכניות הידיעות מודיעות אתמול שהן מושכות את התמונה הזאת.
כמעט כולן.
מה קרה כאן?
אז זהו, שיש כנראה איזושהי מניפולציה, אם לא יותר ממניפולציה אחת, לפי כמה סממנים שחלו לשים לב אליהם, מיד לאחר פרסום התמונה אתמול בתשע בבוקר. זו כמובן צריך לציין התמונה הראשונה של קיי מאז ניתוח הבטן שהיא עברה, שגם עליו נפוץ ספקולציות
שנועדה בעצם להראות עד כמה היא בריאה ומרגישה טוב, ולכן זה מעורר חשד. מה פתאום שולחים תמונה מהונדסת לתקשורת?
בדיוק, אבל דווקא הדברים שמחשידים את בתמונה לא קשורים לקייט עצמה, אלא למשל לשרבול של שרלוט, פיתה הנסיכה, לאיזה קיר שנראה כאילו בכלל לא מחובר כמו שצריך מאחורי בנה לואי.
טוב, אז כנראה שהתשובה כאן היא הרבה יותר פשוטה ממה שחשבנו.
היא פשוטה שהיא חובבת כמו רבים אחרים, והיא הוציאה הודעה שבה היא מתנצלת על הבלבול שנגרם כתוצאה מהתמונה הלא ברורה הזאת. היא אמרה, כמו הרבה צלמים חובבים, אני מתנסה מדי פעם בעריכה. אבל זה כנראה לא מספיק שכנע, כי עובדה שהתמונה לא, אתה יודע, לא הוחזרה למאגרים של אותם סוכניות ידיעות, וזה כתוצאה מכך שהיא פשוט לא עומדת בסטנדרטים, לא בתקני העריכה של ה-AP, של הסוכנות ה-AP, שהובהר כי לא תשלח תמונה חלופית, והם נורא נורא מקפידים על תמונות שחייבות להיות מדויקות.
מה לעשות? הגענו לימים שבהם כל אחד יכול לצלם וכל אחד יכול לעשות מניפולציות, וזה עוד לפני עידן ה-AI. עידו סואן, כתבנו בלונדון, שאלה יהיו הצרות שלנו. תודה רבה לך.
לחלוטין, תודה ערן. Write out my symphony,
play with me, look into my eyes and see. וזוהי עדן גולן עם ההוריקן שלה שייצג אותנו באירוויזיון אחרי שנפסל, אתמול לא הוצג, השם הוחלף, כמה מילים הושמטו. שלום לראש תחום התרבות דורית אסרף מזרחי.
שלום.
אז מה אומר העולם? אוהבים את זה או ששונאים אותנו מכדי לראות עד כמה זה נפלא?
זה בבת אחת, שונאים אותנו ואוהבים את השיר.
גם וגם.
כן, אז בוא נספר רק למי שלא מכיר, מיד אחרי שהשיר יוצא, יש כזה בכל הרשתות, שאנשים פשוט מעלים את עצמם, מדברים על השיר ואומרים מה הם חושבים. יש אנשים מאוד מאוד מפורסמים שעושים את זה על כל השירים של האירוויזיון.
עשרות ומאות יוטיוברים כאלה.
נכון, ואני יכולה להגיד לך, אחרי שראיתי עשרות, הקול של עדן הוא משהו שיש עליו קונצנזוס. כולם מסכימים שהיא שרה מעולה, ויש כאלה שמתפללים שהם ממש מקווים שזה לא ילך לה כשהיא תצטרך לעשות את זה בשידור חי. בוא נשמע אבל מישהו שמאוד אהב אותה, את קלוד ג'אן, בוא נשמע אותו.
Oh my god, she is so beautiful, so gorgeous. I love her purple hair. Never say goodbye. Wow, the music video is so beautiful. So creative. Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Oh, and the lyrics is so emotional. Yes, boys do cry. Everyone cry.
כיף לשמוע גייז שאוהבים אותנו.
מאוד אוהב אותה. במשך של 4 דקות כאלה הוא פשוט נשפך כמה הוא אוהב את עדן וכמה היא מדהימה. יש גם תגובות אחרות, אבל זה פחות על עדן. זאת אומרת, יש איזה בחור מברזיל שקורא להחרים את ישראל. במשך כמה דקות הוא פשוט קורא כמה ישראל במצב לא טוב, וכמה צריך להחרים אותנו ושלא נהיה באירוויזיון. והוא בכלל ברזיל, הם לא באירוויזיון. אבל אז גם הוא נשבר, בוא נשמע אותו.
Oh my god, this is a sad song. Why? Why a sad song? Okay, she sings so well. In studio cut is really good. Okay, this song is growing. It's a ballad song. Start on the music video. This is not a bad song. I'm so sad because this is not a bad song.
הוא ממש עצוב שזה לא שירה.
כן, הוא קיווה שזה יפתור לו את הבעיה, אבל הנה הם בקונפליקט.
הם בקונפליקט אדיר, ואנחנו נעבור למישהו מספרד שבהתחלה מדבר על הפוליטיקה, אבל בוא נקשיב לו.
שלום חבלים, Israel is taking part in Eurovision 2024. Their song has been finally accepted and it no longer breaks the rule of the EBU. Oh, the song is beautiful. Oh, it grows so beautifully. Oh my god. What a beautiful voice, see, she had. Oh, this is so beautiful.
טוב, נשמע שיש מקום לאופטימיות, דורית.
יש מקום לאופטימיות, אחר כך הוא גם אומר שיש בישראל בעיה עם עזה, הם לא מכבדים זכויות אדם, אבל הוא אומר גם שזה יהיה אישיו, כי אם מדברים על חגיגת מוזיקה, אז היא צריכה לנצח, ועכשיו נראה מי יהפוך את הדבר לפוליטי ולא ייתן להם נקודות. זאת אומרת, אם אתה הולך לפי השיר ולפי הקול של עדן והביצוע, היא יכולה לזכות. אם לא ייתנו לנו נקודות, זה אומר שזה פוליטי.
טוב, בואי נקווה שהמוזיקה תנצח. ניסיון העבר מלמד שבסוף בסוף בשירים הכי טובים הפוליטיקה לא מנצחת אלא דווקא המוזיקה. דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות, תודה רבה לך.
תודה אירן.
ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמות שפירה, בביצוע הטכני שימון דוקרקר ורומן סורקין. אני רן סיקורל, מיד אחרינו צבע הכסף, אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשלוש בצהריים, להתראות.
לא צריך מילים גדולות, רק תפילות, אפילו אם קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן.